אנחנו בענייני, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, עקרונות לא מבוססים במחשבת ישראל, נקרא לזה משהו כזה, או עקרונות חסרי מקור במחשבת ישראל, כשבעצם בפעם הקודמת חשבתי שאני כבר עסוק בנושא הזה של הקידוש השם, אבל זה התפשט לדיון שאליו רציתי להגיע בסוף, כי הוא בעצם חותם את השנה הזאת, אז אני חושב שזה נושא טוב לסיים בו, וזה השאלה באמת, אז מה האופי של התחום הזה? מה זה מחשבת ישראל? כן, נגיד הלכה, זה דיברנו על זה פעם קודמת, אני לא הולך להיכנס לזה שוב, אבל רק עושים את הדברים בקונטקסט. אני חושב שאפשר היה להתרשם לאורך כמה סוגיות שנגענו בהן לאורך השנה, שיש משהו שונה בתחום הזה מאשר בתחומים ההלכתיים. ונדמה לי שעכשיו, בסוף השנה, אפשר לראות את אותה... אני חושב שקצת דיברת על זה בתחילת השנה, אני כבר לא זוכר, אבל אני חושב שבסוף השנה, אחרי שקצת עסקנו בסוגיות, אפשר לחזור ולראות במבט שני את ההבדלים בין שני התחומים האלה, ההלכה או המסורת ההלכתית והמחשבה, שזה אני אפילו לא מדבר על מסורת מחשבתית, כי קשה קצת לדבר על המושג הזה בהקשר המחשבתי. הטענה הייתה שבמסורת ההלכתית ברור שישנה התפתחות והתרחבות והסתעפות, וזה תלוי באיך שבני אדם מסתכלים על דברים והסברות שלהם וצורות התפיסה שלהם. אין ספק, יש מחלוקות, יש גישות שונות בהלכה. ברור שתפיסת הצינור החלול היא נאיבית. זאת אומרת, זה לא שההלכה ירדה כגוף סגור ושלם בהר סיני וזה עבר מדור לדור עד אלינו. ודאי שלא. אבל התודעה הבסיסית של אלה שעוסקים בהלכה היא כן תודעה מסורתית או פרשנית. זאת אומרת, אתה מקבל משהו שהגיע אליך, עושה לו פרשנות, הרחבה, התאמה, לא משנה, כל אחד מה שהוא עושה, ומעבירים את זה הלאה. עכשיו, מטבע הדברים, הפרשן הוא חלק מהתוצר הפרשני. זאת אומרת, התוצר הפרשני, ודאי שהוא פונקציה גם של עולם המחשבה והנחות היסוד של הפרשן, אבל עדיין יש פה איזשהו גוף ידע, או גוף שלא יודע, משהו, איזשהו דבר שעובר בבשורת הזאת, ובו מטפלים, ואותו מפרשים. ואני חושב שקשה להגיד שיש דבר כזה בהקשר המחשבתי. בהקשר המחשבתי, איכשהו לפחות התחושה שמתקבלת זה שיש מדי פעם איזשהו הוגה דעות מאוד בולט, הרמב״ם או רס"ג או מהר"ל או הרב קוק או כן, הרב צדוק, חסידות, לא משנה, מכל מיני סוגים, שכל אחד מביא איתו עולם שונה לחלוטין, עולם מושגים שונה, הנחות יסוד שונות, צורת הסתכלות שונה מהשורש, לא איזה ניואנס, לא איזה השפעה כזו או אחרת, או מבט טיפה שונה, אלא הכל אחרת. זאת אומרת, אחד מדבר על כל הסוגיות במושגים של עולמות עליונים ואיך שהם משפיעים על העולם שלנו. השני בכלל לא מעניין אותו עולמות עליונים, הוא מדבר על הפסיכולוגיה של הבן אדם. השלישי מדבר על כלל ישראל בתור חזות הכל, ואת הפרטים הוא בכלל לא מכניס לתמונה שבה הוא מטפל. הכל נסוב סביב תפקידו של עם ישראל וכדומה. ולכן אני חושב התחושה שמתקבלת כאן היא לא תחושה של משהו שהוא מסורת. גם אם אנחנו נקבל את ההגדרות הכי דינמיות והכי גמישות של המושג מסורת, נדמה לי שזה קצת חוטא לאמת להגיד שיש מסורת מחשבתית. עכשיו עוד פעם, אני לא מדבר על כמה עקרונות נורא יסודיים, זה שהקדוש ברוך הוא קיים ושכן, ושהיה אברהם אבינו או משה רבינו. בסדר, אוקיי, זה נכון, אבל אני אומר, כל הרעיונות שמסביב, שלפעמים ממש מנחים אותנו בחיים, וכל כך מוטמעים בנו שקשה לנו אפילו לנסות ולהסתכל עליהם מבחוץ, ולראות האם באמת זה נכון או לא, כי זה נתפס כחלק מהאלף בית שעליו גדלנו, שעליו חונכנו, ואני חושב שפה כן צריך לעשות את זה. זאת אומרת, יש בתחום, בטח בתחום המחשבתי, יש בהחלט מקום לעשות את זה. בן אדם צריך לדעת שהוא תבנית נוף מולדתו בהרבה מאוד מובנים. זאת אומרת שהוא תוצר של בית הגידול שלו, והרבה פעמים מה ש... אני חושב שסיפרתי את זה כבר יותר מפעם אחת, שבפורום באינטרנט שאני משתתף, אז באים לשם כל מיני דיונים, ויכוחים על כל מיני עניינים של יהדות ופילוסופיה וכל מיני דברים כאלה. שם כל מיני אנשים שהם כבר לחלוטין לא מאמינים בכלום, חלקם עדיין לבושים את כל הלבוש, הם מסתתרים כי הם לא יודעים, לא מוכנים לשלם את המחיר שכרוך ביציאה מהארון במובן הזה, אבל וחלק אחר כבר באמת נטש לגמרי. ועדיין בוויכוחים, כשמעלים כל מיני שאלות, חלקן, כמו חלק גדול מהן, אני מניח, שאלות שהטרידו אותם, שגרמו להם גם לשינוי התפיסה הזה, ואני מנסה להציע להם תשובות אחרות ממה שהם הורגלו אליהן בחינוך הדתי שהם עברו, או החרדי בדרך כלל, אבל לא רק. שהם עברו, אני מיד מוגדר כאפיקורס. זאת אומרת, כאילו, זה, מה זאת אומרת? זה לא יכול להיות, זה לא מה שאנחנו גדלנו עליו, כן? האלוקים שבו אנחנו לא מאמינים, זה לא האלוקים שאתה מדבר עליו. והם לא מוכנים לקבל עליו, זה לא יומן כי יסופר. אנשים לא מאמינים בכלום, זאת אומרת, הם אומרים על עצמם, כלום, לא מאמינים, לא שומרים שום דבר, כלום. אבל אם תגיד להם שעם ישראל לא עמד במעמד הר סיני בשלשות, אז אתה אפיקורס, הם לא מאמינים שהוא עמד שם. אבל ברור שיהדות זה להאמין שכן הוא עמד שם. ומי שרוצה להגיד שלא, לא עמדו כפשוטו, כן? אז הוא אפיקורס, זה לא היהדות. אנחנו לא מאמינים ביהדות, לא מאמינים בדת שלך. וקשה נורא להוציא מהאנשים כל מיני תפיסות יסוד, אמונות יסוד, דת תורה, אני יודע, אני לא משנה, כל מיני דברים מהסוג הזה, שמוטמעות בהם בצורה שהיא בלתי נפרדת מגופי התורה עצמה.
זה דבר שכתוב בתורה שכל עם ישראל עמד במעמד הר סיני.
לא, כל עם ישראל שהיה אז.
אני מתכוון
שכל הנשמות, אנחנו דיברנו על זה גם כן פעם. כל מיני דברים, רק דוגמה, אני מתכוון, לא יודע, מדעת תורה ועד תפיסות של השגחה והרוע בעולם והתייחסות, דיברנו על כל הדברים האלה. אז כשאני מציג בפניהם תפיסה אחרת, שלדעתי עונה היטב על השאלות שלהם, בסדר, אבל זה לא יהדות, את זה גם אני יודע. זה, כאילו, זה לא, יהדות זה מה שאנחנו למדנו בגן, ואף אחד לא יוציא את זה מאיתנו. זאת אומרת, אנחנו בוחרים לא להאמין בזה. את לא להאמין ביהדות שלך. עכשיו, זה נורא מצחיק, אבל אתם יכולים לראות דוגמאות, זה באמת מדהים. ואני חושב שחלק מזה, זה המחיר שאותו משלמים על תהליך שקורה גם בעולם החרדי, אגב, וגם בעולם הציוני דתי, של הכנסת המחשבה, או המעטפת המחשבתית, לתוך הקורפוס הדתי המחייב. זאת אומרת, לאורך ההיסטוריה, אני חושב שבסך הכל אנשים ידעו להבחין, אני לא יודע, לפחות החלקים המוכרים לנו של ההיסטוריה, אני לא יודע מה היה בתקופת התנ"ך, או חז"ל אפילו. אבל אני חושב שבתקופות המאוחרות יותר, שקצת יותר מוכרות לנו, אנשים ידעו להבחין מה זאת הלכה, מה זאת מחשבה, מה זאת תפיסת עולם, מה המעמד של כל דבר. והניסיון להכניס גם את תפיסות העולם והמחשבה והכל לתוך הקורפוס המחייב, חלק מהתורה, הוא אולי משיג מטרות בטווח הקצר. לכידות המחנה והשמירה על אנשים שלא ילכו לכל מיני כיוונים, אבל אני חושב שבטווח הארוך יש לו מחירים לא פשוטים. זאת אומרת, חוץ מזה שהוא לא נכון. זה הדבר הראשון. אני אומר, מעבר לזה, יש לזה גם מחירים. זאת אומרת, אנשים חושבים נכון, זה לא נכון, אבל לפחות תועלת, זה מביא. כן, זה יעיל. ואני אומר שגם על היעילות שווה לחשוב עוד פעם. כי אני לא חושב שזה בהכרח כל כך יעיל, ולכן נדמה לי שיש דווקא משהו מאוד, מאוד בריא בלקח האנרכיסטי הזה, או הניהיליסטי הזה, שאפשר אולי לצאת ממנו אחרי הלימוד שלנו בשנה הזאת, שאומר שבעצם הדברים, הכל פתוח כמעט. זאת אומרת, בן אדם יכול בסך הכל לחשוב מחדש, לא לקבל את מה שהרמב״ם, או המהר"ל, או רס"ג, או כוזרי, או אני לא יודע, כל הרב קוק, או מי שלא יהיה, אומר, אלא בסדר, אני חושב אחרת, אז אני אומר אחרת. זאת אומרת, אין בזה, אני לא חושב שאפילו במישור הפרקטי, זה בהכרח מביא לתוצאות גרועות יותר, לפחות לטווח הארוך. אבל מעבר לזה, כמובן, מעבר לתחום הפרקטי, אני חושב שקודם כל מה שקובע זה האם זה נכון. וברור שזה לא נכון, זה לדעתי אין ספק. אז לכן אני חושב שהשאלה הפרקטית היא שאלה משנית. עכשיו, במסגרת זאת, הביטויים להבחנה הזאת הם הביטויים שעליהם אני מדבר בפגישות האלה. את הביטויים, התחלתי עם סגולת ישראל, שזה עוד אחד מהמיתוסים, אמרתי שזה תהליך שקורה גם בעולם החרדי וגם בעולם הציוני דתי, וזה אני חושב מסיבות מאוד דומות. כי בעולם החרדי זה השקופה, כן, תפיסת העולם, שככל שהיא נהיית יותר אבסורדית, בעיניי לפחות, ככה היא יותר מהר סיני. כי ברגע שאם זה לא מהר סיני, אז למה שמישהו יקבל את השטות הזה? זאת אומרת, זה, אז אתה חייב להציג את זה כחלק מהקורפוס המחייב. זה מקובלנו מרבותינו, מאז ומעולם, אף אחד לא נחלק על זה. כן, יעקב היה זקן ויושב בישיבה, כל הדברים מן הסוג הזה. זאת אומרת, אתה, כל הרואה צוחק, כמעט כל הרואה צוחק. אבל יש כאלה שלא רואים, אז הם לא צוחקים. ומכניסים את הדברים האלה לתוך הקורפוס כדי ללכד את השורות, כן, ליצור את הפלנקה הרומאית שנלחמת כנגד כל האיומים מבחוץ, מלוכדת ככה, כנגד כל האיומים מבחוץ. עכשיו, במובן הזה יש, אולי זאת תגובת נגד, אולי זאת ריאקציה בעולם הציוני דתי, שגם כן מתחיל להיכנס האגף המחשבתי לתוך הקורפוס המחייב. היום כשאתם רואים, נגיד, התייחסויות לכוזרי, הכוזרי משום מה קיבל איזה מעמד על, בעקבות הגרא והרב קוק, נדמה לי שלהם היה איזה יחס מאוד מיוחד לכוזרי. מה? ברל גם, אבל אני חושב שיש בכוזרי, יש איזה משהו שהוא נורא... לא יודע, ככה אני מתרשם.
לא, המערל ספג מהכוזרי.
אוקיי. אבל בכל אופן, כאילו, אנשים ברור לגמרי שמה זאת אומרת, לחלוק על הכוזרי זה כמו לחלוק על הרמב״ם. או על הגמרא, בהלכה, אני מתכוון. זאת אומרת, וזה לא היה. לפני 20 שנה, זה פשוט היה בדיחה אם היית אומר דבר כזה. עובדתית. אני לא מתכנס כרגע לשאלה אם זה נכון או לא. עובדתית זה משהו שהוא של כמה עשרות שנים האחרונות. זה לא היה מעולם דבר כזה. זה לא, אני לא יודע עד כמה הכוזרי ידע ללמוד ומה השיעור קומתו התורני היה. אין לי מושג. אבל הוא לא ישיר אחריו, בוא נגיד, איזה משהו שיכול לתת לי רושם אחר. עכשיו, עוד פעם, הוא היה משורר נפלא, ויכול שגם היה איש מאוד חכם, ואולי הוא גם היה תלמיד חכם אדיר, אני לא יודע, אני באמת לא יודע. אבל אני לא יודע איך פתאום במאה ה-20, באמצע המאה ה-20 אפילו אפשר לומר, הוא קיבל איזשהו מעמד מיתי כמעט. זאת אומרת, משהו שאסור לחלוק עליו, זה כמו אחד הראשונים, שלא חולקים על ראשונים, בהלכה המקובל שלא חולקים על ראשונים. גם שם קצת מפריזים עם זה, אבל...
חזון
מישהי
צריך
לעשות? מה? חזון מישהי צריך לעשות? לא, זה האגף הציוני דתי הכוזרי. אני עכשיו עברתי לתהליך באגף הציוני דתי, אני חושב שזה מתחיל מהרב קוק. אני חושב שהרב קוק היה מאוד, מאוד החזיק מהכוזרי, זה בעקבות הגרא, יש פה איזשהו, זה נבנה באיזושהי צורה, אבל זה הגיע למימדים כאלה שהם לגמרי מקבילים להשקופה, במובן החרדי, רק זה ההשקופה, ההשקפה, לעומת ההשקופה, היום זה נקרא אמונה. זאת אומרת, היום לא לומדים את שבט ישראל, אלא לומדים אמונה. אמונה זה גם כן, זה הפך לגוף של ידע. זאת אומרת, יש כאלה שהם מחזיקים את האמונה, הם מסבירים מה זאת האמונה, ועכשיו אתה יודע מה זאת האמונה. זאת אומרת, יש שיעור מסודר, אתה יכול ללמוד מאלה שמכירים את החומר, והם יסבירו לך מה זאת האמונה. זה הפך לגוף של ידע שאני לא חושב שאי פעם היה דבר כזה. זה לא נתפס ככה. זאת אומרת, עוד פעם, היה אמון באנשים, הכל היה נכון, אבל לא, לא, זה לא נתפס כחומר שאותו אתה צריך ללמוד ולדעת מה אומרת התורה על נושא כזה או נושא אחר.
הרב התייחס כבר כמה פעמים בהקשר של מיעוט הדורות לירידה ביכולת האינטואיטיבית שלנו לראות, זאת אומרת, אנחנו יותר מפעילים את השכל, והראשונים, למה הם יותר צודקים? כי כנראה הם יותר ראו את הדברים בצורה... למה הדבר לא יכול להיות נכון לגבי מחשבה על דברים? זאת אומרת, יש להם אינטואיציות חזקות על...
אני חושב שהיא נותנת. זאת אומרת, בגלל שהתהליך, או התחום הזה שנקרא מחשבה, הוא לא תחום מסורתי במהותו, אז אין שום ערך לזה שאתה היית 200 שנה לפניי או 1,000 שנה לפניי. אם יש מסורת שעוברת מדור לדור, היא התחילה בהר סיני ועוברת אליי, בצורה כזו או אחרת.
לא אינטואיציה לכוון למה שקרה בהר סיני, אלא אינטואיציה לראיית המציאות.
זה אני לא יודע, אני לא בטוח שאני...
אם יש לך יכולת...
אבל אני לא בטוח שזה נכון שהיה להם יכולת אינטואיטיבית יותר טובה בתחומים שהם לא...
יותר
קרובים למקור, אז אתה... זה כמו שמי ש...
העולם היה אחרת. זה הייתה
להם אינטואיציה יותר טובה.
אני לא בטוח.
לא בהכרח.
אני לא בטוח, כי אנחנו... העולם השתנה לכיוון היותר...
יש נטייה מסוימת לאלה שחושבים באופן אנליטי ולוגי ושיטתי, באמת שמכה קצת את היכולת האינטואיטיבית. אני מסכים לתהליך הזה. אבל אני לא חושב שהייתי יוצא עם איזשהו עיקרון מחייב כזה, כמו שאני מוכן לקבל בתחום ההלכתי. זאת אומרת שהדורות של הראשונים, אני לא יודע מה, היה להם אינטואיציה כל כך ברורה, שסביר מאוד להניח שאם יש לי ויכוח איתם, אז הם צדקו ולא אני.
זה בקבלה, לא? בקבלה. שיש שם מקורות שהם, אולי השפה היא שונה, והיא לא הכי ברורה תמיד, אבל גם הרב הביא משם פעם משהו. שהיה להם אינטואיציות על דברים שאחרי זה בהמשך אנחנו יכולים לנתח אותם ולהבין אותם.
אוקיי.
אז אם הם יוכלו להגיע לזה בלי היכולות האנליטיות, אלא בעצם זה שככה זה היה נראה להם ברור, זה כן מעיד על אינטואיציה חזקה יותר.
מעיד על אמון יותר גדול באינטואיציה, לא על העובדה שיש לך אינטואיציה יותר גדולה. היום כשאנשים אומרים את זה אנחנו מתייגים אותם כ-New Age'ים. אנחנו אנשים שמתקשרים עם חייזרים. תאמין? כי היום הנטייה שלנו היא לזלזל בסוג האינטואיציות, גם שלי, לזלזל בסוג האינטואיציות הזה, כי אנחנו יותר מאמינים בחשיבה הרקורסיבית. אני לא בטוח שזאת ירידה אמיתית, אתה יודע, זה כמו תביעת עין של תלמיד חכם, שמחזירים עבדה לתלמיד חכם בתביעת עין, ובז'רגון הישיבתי המקובל, אז זה יש לו תביעוס עין של תלמיד חוכם. כאילו, עכשיו, בגמרא רואים שזה לא נכון שלתלמיד חכם יש יותר תביעות עין מאשר לידיעות. אלא הוא פשוט פחות משקר, ברור. לכולם יש תביעות עין. הגמרא מניחה שבן אדם יש לו איזושהי תביעת עין על חפץ שהיה שלו, גם אם הוא לא יכול לתת לך סימנים ברורים שזה החפץ, אם הוא איבד עבדה, כן? אז אנחנו אומרים, טוב, אל תיתן סימנים. אם אתה מזהה זה שלך, כנראה שיש לך איזושהי יכולת לזהות את זה. התביעות עין שיש לבן אדם על חפציו. אלא מי? שבן אדם רגיל, יש חשש שאולי הוא משקר, הוא רוצה שאני אחזיר לו את העבדה, למרות שלא שלו, אז הוא תמיד יכול להגיד, יש לי תביעות עין, זה שלי. לכן אנחנו דורשים ממנו סימנים. לתלמיד חכם, ההנחה היא שהוא לא משקר, בר מאותם שלושה דברים שהגמרא אומרת, ולכן שם אנחנו מאמינים לו אם הוא אומר שלושה תביעות עין, אבל הגמרא לא אומרת שלתלמיד חכם יש יותר תביעות עין מאשר לידיעות. זה לא כתוב שם הגמרא. ברח. אולי מצאת, פעם חיפשתי פשוט, אם יש מישהו שבאמת מפרש ככה את הגמרא, לא מצאתי, עד המשגיחים של הדור האחרון, אבל ברח, אולי יש איזשהו סוג של ביטוי שאפשר להבין אותו כך, גם כן אני בספק, זאת אומרת, אני לא חושב שזה הכרחי. אז אני אומר, גם כאן אותו דבר, זאת אומרת, העובדה שאני נותן אמון באינטואיציה שלי, לא אומרת שיש לי יותר אינטואיציה. רק אומרת שאני מוכן יותר ללכת עם זה. זו שאלה של תפיסת עולם, של אופי, של לא יודע מה, של איך שאתה תופס את עצמך. יש אנשים שיכולה להיות להם לא פחות אינטואיציה טובה משלי, אבל הם לא מוכנים ללכת איתה. זאת אומרת, כי הם חושדים באינטואיציה, אומרים, אינטואיציה זה משהו שהוא לא, לך תדע, נולד בך, אין לך בקרה מאיפה זה בא. אני רוצה משהו מבוקר, מבוסס, שאני יכול לבדוק אותו בצורה, נקרא לזה, מדעית או לוגית מסודרת. בסדר? אז הרבה פעמים זה שאלה של, אני חושב שדי ברור שיש הבדל, חלק מההבדל בין הראשונים לבין האחרונים זה האמון באינטואיציה, לא רמת האינטואיציה שיש לך, שהראשונים היו מוכנים לפסוק לפי מה שנראה להם וזהו. ולאחרונים אין את הביטחון הזה, הם חייבים איזה ראיות ומהלכים ולהעמיד דברים ולנתח אותם וכו'. למרות שאני לא יודע, אם תשאל אותו מה האינטואיציה הראשונית שלך, מה אתה אומר, מה ההלכה במצב כזה? אז הוא יגיד כמו הראשונים בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, הוא רק לא נותן בזה אמון, הוא לא מוכן לתת בזה אמון, כל אחד מהסיבות שלו. אז לכן, וגם אם זה נכון, שיש איזושהי ירידה מסוימת ביכולת האינטואיטיבית, אני חושב שזה לא מספיק בשביל לקבוע סמכות מחייבת. אם לא מצטרף לזה, היתרון שיש לך בתהליך המסירה. אם אתה נמצא קודם בתהליך המסירה, התהליך מסירה בנוי על זה שיש לך אמון בחוליה הקודמת בשרשרת. אם אין לך אמון בחוליה הקודמת בשרשרת, אין מסורת. ולכן אני בהחלט רואה היגיון, והיגיון גם מהותי וגם מתודי, לקבוע סמכות של דורות קודמים בתחום שהוא במהותו מסורתי. אבל בתחום המחשבתי הוא לא כזה. לכן אני חושב ששם קצת קשה להעתיק את ההתייחסות הזאת.
הרב, גם אם אתה מצייר כאילו שזו תמונה שיש כאילו מקור מחייב בתחום האמונה, זה דבר חדש, זה שתמיד ראו בזה גבולות, זה דבר ברור כאילו מאז...
לא, אז אמרתי, אני לא מדבר על דברים היסודיים, שקדוש ברוך הוא ברא את העולם.
דרך אחר, המרש בדרך, כאילו... רואים שכל הזמן היה מחלוקות כאילו על מה נכנס.
לא, אנשים, אני לא, זה לא אחד או אפס, זה לא שאנשים לא התעסקו בזה, ופתאום במאה ה-20 התחילו להתעסק עם זה. היו גם ויכוחים, הכל נכון, אבל בסופו של דבר, אני חושב שהיה איזשהו הבדל... זה לא היה בבית המדרש. המורה נבוכים, גם מי שהתווכח איתו וגם מי שהסכים איתו, לא הכניס אותו לבית המדרש. זה ספר פילוסופיה.
אבל אבל אני אומר, הגישה, מה שהרב קרא לה ניהליסטית שאתה מציע, היא לא הייתה, גם בעבר היא לא הייתה.
יכול להיות שזה בגלל שבאמת מידת הביקורתיות הייתה פחות אז, במקביל להבדלים הנוספים שתיארתי קודם. היה באמת פחות יכולת להגדיר לעצמך, להגיד, תראה, זה תחום המחשבה, והוא בעל אופי כזה, גם זה ניתוח אנליטי. אתה מבין? וגם את זה פחות עשו, אבל אני חושב שבסך הכל ההתנהגות אמרה את זה. אם זה דברים כל כך יסודיים וכל כך בסיסיים, והם חלק מהחומר, למה אף אחד לא למד אותם? למה אף אחד לא עסק בהם? למה? ברור לנו שבסדר, זה עניין לכל אדם בעצמו, הוא עוסק בזה,
זה אם זה חלק ממה שלומדים או לא... זה משהו אחד, אבל להגיד שכל אחד יעשה משהו...
לא, לא שכל אחד יעשה מה שהוא
רוצה. לא, שכל אחד יחשוב מה שהוא חושב, אנחנו רואים שכשמישהו כן הציע איזה הצעה כזה...
לא, לא התכוונתי שכל אחד יחשוב מה שהוא חושב, התכוונתי שכל אחד עושה את זה בעולמו הפרטי, זה לא חלק מגוף הידע. לא התכוונתי שאני מוכן לקבל כל עמדה. אני מסכים, היו על זה ויכוחים, גם שרפו ספרים פה ושם, ועדיין לא היו כל כך הרבה, ולא עם כל המקרים הקיצוניים שאותם אנחנו זוכרים. גם היה משהו ש... שנייה אחת, היה משהו שהוא גם בוטה, כי הרמב״ם גם לקח בצורה שהיא על השולחן ממקורות זרים. וזה מאוד הרתיע, אני חושב שזה היה חלק בלתי נפרד מהמאבק, לא, מעבר לתכנים של מה שהוא אומר. אתה היה שם איזושהי מהפכה במוכנות שלך לשים על השולחן את הסכולסטיקה הזאת, את ההיזקקות לאריסטו ולפילוסופיה ולחכמים מוסלמים וכל מיני דברים כאלה. עד היום, כשאתה מסתכל על הרמב״ם, אתה יודע, דיברנו על זה פעם, אני חושב, הפרק השישי של 8 פרקים, שהוא מתחיל את זה בסתירה לכאורה שקיימת בין מה שאומרים הפילוסופים, שעדיף שאדם יזדהה עם מה שהוא עושה, ולא שיעשה את זה כמי שכפה עושד, מול חז"ל שאומרים אפשי ואפשי, אבל מה יעשה ואבי שבשמיים גזר עליי? זאת אומרת, אתה לא חייב להזדהות עם אכילת חזיר, להפך, תעשה את זה כמחויבות הלכתית. עכשיו, בלי להיכנס לתירוצים שהוא נותן שם, עצם הצוות הקושייה היא מרתקת. זאת אומרת, האדם רגיל בין ימינו שרואה את זה מת. זאת אומרת, סתירה בין מה שאומרים הפילוסופים... כן, יש גם עוד סתירה. הפילוסופים גם אומרים שאין אלוקים, וחז"ל אומרים שיש, אז בוא ניישב את זה עכשיו. מה זאת אומרת? הפילוסופים אומרים הרבה דברים, אז מה? מה זה קשור אלינו? אז הם טועים, אומרים, וטועים, מאוד גזוקת, אז מה? יש פה איזושהי תפיסה שאומרת, לא, זה חלק מהעניין. עכשיו, עכשיו אני חושב על זה, במובן הזה יכול להיות שהמלחמה נגד הרמב״ם הייתה בגלל שהתפיסה שלו הייתה התפיסה שאני מתאר היום, שהוא רצה להכניס את המחשבה כחלק מהקורפוס התורני עצמו, למרות שהוא עשה את זה בספר אחר, אבל עדיין זה היה אצלו שלוף, גם בהכנות הלכות יסודי התורה יש פרקים כאלה אצל הרמב״ם. אז ברגע שהוא, אני חושב שאולי אפילו זה גופה היה חלק ממה ש... נראה לאנשים חריגה מהמסורת, ממה שהם היו רגילים, מעבר לתכנים של מה שהוא אמר. ככה נדמה לי לפחות. אבל טוב, בכל אופן זה, זה דיברנו בפעם הקודמת. אז עכשיו אנחנו בענייני הקדושים ומי שמת על יהדותו וכדומה. אז אני אקרא לכם אולי כמה התייחסויות רק כדי שנראה על מה אנחנו מדברים.
תקופה רגישה לעסוק בזה. תקופה רגישה
לעסוק. לא תכננתי את זה מראש. כן, לא אחת נשאלה, אני קורא ממאמר שמצאתי של בדף השבועי של בר אילן. דוקטור יחזקאל ליכטנשטיין. לא אחת נשאלה בגטאות השאלה, ההליכה למוות בידי הגרמנים, האם יש בה קידוש השם? והרי אין בכך בחירה חופשית. גרמנים רצחו אותך על זה שאתה יהודי, אבל אתה לא בחרת למות. עוד פעם, היו כאלה שכן, ועליהם אני לא מדבר. עוד פעם, אלה שבאמת מסרו את נפשם או עשו פעולות שגרמו לכך שהם מתו, עליהם אני לא מדבר בכלל, זה ברור, שם זה פשוט. אני מדבר על אלה שסתם נתפסו, להפך, למרות שהם ניסו להסתיר את יהדותם, או לא משנה, כל מיני, היו כל מיני סוגים ומינים. כן, אנחנו מדברים רק על אלה, לא להרבב. האם יש בקידוש השם, והרי אין בכך בחירה חופשית, אז הרב אהרונסון מעיד ששאלה זו נקרא במוחו ללא הרף גם על סף המשרפות. עוד בהיותי בגייץ על מוות במחנות המוות אושוויץ ובוכנוולד, ככה הוא כותב שמה, זה אומר, והוא כותב כך, כל אותם מיליונים קדושים שהומתו על ידי הנאצים במיטות משונות. האם מיטתם היא מיטת קידוש השם? האם קיימו במותם את המצווה הנשגבה של ונקדשתי בתוך בני ישראל, שעל מקיימי הנאמר אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן? השאלה היא האם יהודי שאומת עבור היותו יהודי הינו מקדש השם במיטתו. רובם ככולם של הנהרגים מתו בעין, זה בדילוגים, מתו בעין ברירה. לרוב המומתים לא היה יישוב הדעת או כוונה כלשהי בשעה שהומתו. האם ניתן לקרוא למיטה כגון זו קידוש השם? לכאורה הגמרות כולן ורבותינו הראשונים אינם דנים אלא בגוי האונס לעבור על הדת, על דרך וכאין מה לך יוצא להסתכל על שמלתי את בני, על ששמרתי שבת, על שאכלתי מצה, זה ויקרא רבה, זה מדרש, כן? אז זה קידוש השם, אבל השאלה היא אם סתם תופסים אותך בגלל שאתה יהודי והורגים אותך, האם גם זה קידוש השם? הוא לא מביא פה את התשובה, לא ראיתי את הדברים בפנים, את הקטע שהוא מביא זה קטע שמעלה את השאלה. האדמור מסלונים כותב, הנה ככל שפרשת ההשמדה והחורבן היא תעלומה ללא פתרון, ביותר תגדל התמיהה כאשר מתבוננים בעניין מבעד לאספקלריה המהירה של קידוש השם. מצד אחד החיזיון הגדול ביותר, 6 מיליון יהודים קדושים, 6 מיליון צביעות, השיגו את המדרגה הנשגבה להיארג על קדושת שמו יתברך, ועליהם נאמר, יספו לי חסידי קורתי בריתי עלי זבח, שאין מעלה כמעלתן. אך מעידך מעיק מאוד על כל לב חושב, אשר כך מסתבב מההשגחה העליונה, שלמעשה רובם של הנהרגים לא זכו שהם יקריבו את עצמם לקדושת שמו, שהרי לא הייתה להם ברירה. ולרובם לא היה יישוב הדעת בשעה שנהרגו. ואיך ניתן לקרוא לזה קידוש השם? אז הם מציבים את השאלה, הם לא עונים תשובה, או לא מביאים עמדה. ואז הוא מביא כמה מקורות שבהם גם הביאו עמדה בעניין הזה. אז יש הביאו בשם הלל צייטלין, למשל. כן, הוא שמעון אוברבנד, הרב שמעון אוברבנד, הייתה הגדרה שנפוצה בגטו, כי כבר פסק הרמב״ם, יהודי שנהרג ואפילו לא משום שרצו להעבירו על דתו, ורק על שום שיהודי הוא, נקרא קדוש. וכך מביא גם לנסקי בשם רבי הלל צייטלין, מאנשי הרוח יהודים בגטו ורשה, במקרה שיהודי נמצא הרוג בדרך, קדוש יאמר לו, היות שבגלל יהדותו נהרג, כך פוסק הרמב״ם. לפי זה, עיקר הקדושה היא המיטה עקב ההשתייכות ליהדות. יכול איפה אדם מישראל להשיג את כתר הקדושה בלי שיועמד לפני ניסיון. אז כבר כאן אני רוצה להעיר, קודם כל אין רמב״ם כזה, זה מיתוס, זה דוגמה קלאסית. אין רמב״ם כזה. יש פה ושם מצאת, יש חתם סופר באיזשהו מקום שמדבר על זה. נדמה לי שמתכוונים לאיגרת השמד של הרמב״ם, ושם אין, אני עברתי עליה היטב כדי לחפש את זה, אין שום דבר כזה. יש שם התייחסות למי שנהרג, כמובן שמסר את נפשו על יהדותו במובן עם הבחירה. אבל אין שם אמירה כזאת, מה שאומרים, שהוא יהודי שנמצא מוטל בדרך או משהו כזה. אתה יכול להגיד על יהודי שנמצא מוטל בדרך, אתה יכול להגיד שאולי ההנחה היא שהוא כנראה קידש את השם. לא יודע, כי אתה לא יודע איך זה קרה. אז השאלה היא מה, אם הוא נהרג, כנראה הוא נהרג, לא יודע, אולי. אבל גם זה, לא, אני לא יודע על מה זה מתבסס, זה בטח תלוי הקשר וכדומה. אין רמב״ם כזה. אבל המיתוס הזה איכשהו מתפשט וכולם מצטטים אותו, וזה זה ממש דוגמה קלאסית. אגב, פה אני אפילו לא יודע אם זה דוגמה קלאסית לעיקרון מחשבתי או עיקרון הלכתי. זאת אומרת, כי כבר פסק הרמב״ם, כן? אפשר, במובן מסוים מתייחסים לזה כאיזה פסק הלכתי, לא כעיקרון.
מה המשמעות
ההלכתית
שלו?
לא יודע, באמת שאלה טוב, לקוברו,
מה זה אומר שהוא קדוש?
שלא יקברו בין רשעים גמורים, אני יודע מה, לא יודע. שאם הוא היה רשע כל ימיו, אז אומרים עליו קדיש אולי. כי רשע לא אומרים קדיש. אני לא יודע, יכולות להיות איזה נפקמינות, אבל אני לא חושב שנפקמינות האלה, עוד רגע אני אדבר על זה, בהכרח תלויות בקיום מצוות קידוש השם. אז זה עוד נדבר. אז לכן נדמה לי שפה אלה אמירות מאוד, מאוד בעייתיות. הוא מביא עוד דוגמאות מרבה.
אבל איזה סתם, זה קצת נוגע בשאלה הכללית. אנחנו ודאי, נראה לי הסגנון של הרב, ודאי אנחנו נוטים בדרך כלל לאהוב ובאופן רציונלי לבדוק את נשייך את המעלה של האדם דווקא למעשיו בבחירה. אבל אפשר להעלות, אתה יודע, אפשר לפתוח את זה לדיון.
אפשר, אני רק לא חושב ש...
לא, ברור ש... תראה, אפרופו מה שהזכרת, קאדי שילד אומר עליו, הסיפור עם רבי עקיבא הידוע שהילד הוא הניח זה ורבי עקיבא למת להגיד קאדי, או כל מיני דברים מהסוג הזה, או בכלל את זה שאדם יהודי כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אז
כמובן שזה חלק מהשיעור של הרמב״ם בפרק חלק מה זה בדיוק, אבל רואים שיש משהו שאנחנו שישראל זכה בזה שהוא ישראל והוא שייך
על זה אני עוד אדבר גם על הקדיש, גם על מה שהוא זכה. זה עוד לא אומר קיום מצוות קידוש השם.
אני עוד אדבר על זה. יש לנושא של קיום מצווה ברמה של קיום מצווה,
על זה אני מדבר,
של דברים כאלה.
אני מדבר על זה.
אוקיי.
דבר על זה, כי ההתייחסות שלי לבן אדם, אפילו לא רק במובן של האם הוא קיים מצווה כשאלה הלכתית, אלא מה ההתייחסות שלי לבן אדם, האם הוא באמת קדוש, זה סוג של התייחסות. אתה יכול להגיד שאני אומר עליו קדיש, וההלכה כבר לא אוסרת להגיד עליו קדיש. אתה יכול להגיד, אני כבר, אולי אני אקדים את המוחר.
לא, התייחסות היא הרבה פעמים, שוב, יש פה את המתח בין מצד אחד מה שאנחנו טובים שהאדם, הקנטיאני נקרא לזה, על פי הכוונה בכלל, לבין מה שלפעמים יש תוצאות לאדם, לצורך העניין, מבלי לפתוח את זה, האם הרצל הוא אדם חשוב או לא, או קדוש או לא.
לא, אתה יכול להגיד...
אתה יכול להגיד, האיש שלא היה שומר תורה מצוות, מצד שני הוא גרם למשהו מאוד גדול.
לא, אבל זה משהו אחר, כי הוא באמת התכוון לגרום למה שהוא גרם.
אז כשהוא לא התכוון.
אז זה השאלה, אז אני אומר, יש פה איזה מדרון, איזה מדון בכל שלב.
כשהם לא התכוונו, או בכל מקרה, כשהם לא התכוונו לסדרי גודל שיצאו.
כן, הנה, למשל, אפרופו, בשלושת החבר'ה האלה, הנערים האלה שנהרגו, אז אומרים שהם גרמו לעוצמה של תפילות וכל מיני דברים מהסוג הזה. הנה חינמי, יש תוצאות למעשים, למרות שגם שם, אני אפילו בזה לא קשה לי לקבל את הטענה הזאת.
אני מסכים, אני רק מעלה את זה, כי ברור שהיה שוב התחושה, הבסיס שלנו שזה הבחירה של האדם היא זאת שעושה.
אני אומר, יכול להיות, אתה יכול להגיד...
יש מצב שאנחנו יכולים אולי להבין.
אני אומר, יכול שאתה יכול להגיד, מגלגלים זכות על ידי זכאי. זה אינדיקציה לזה שהם היו אנשים טובים, כי עובדה שהקדוש ברוך הוא גלגל על ידם את כל הזכות. אולי זה טיעון שאני מוכן לשמוע אותו לפחות, הוא מחזיק מים.
איך זה תופס בשואה? מה התגלגל מזה ש...
לא, לא, אני אומר שכן התגלגל משהו חיובי. אחרי זה נדבר עוד על דברים שלא התגלגל משהו, אבל אפילו אם כן, אפילו ברמה ההלכתית הפשוטה, כפרו ואכל מצה, הוא לא יצא. זאת אומרת, בקיום מצוות, כאשר קופים אותך, כמו בראש השנה, כן? כאשר קופים אותך לעשות מצווה, אתה לא קיימת מצווה. סתם, ברמה הלכתית הפשוטה, עזוב את קאנט.
מה, למה המצוות צריכות כוונה?
מה?
למה המצוות צריכות כוונה?
למה דבר המצוות צריכות כוונה, אין הכי נעמי. אז אולי הוא יצא ידי חובה. אבל גם במובן של לצאת, הרי קידוש השם זאת לא חובה, אין פה מה לצאת ידי חובה. אז אני חושב שבמובן המהותי, זה נראה פשוט שלו. אפשר לדבר על זה ש... זה דיברתי, אני חושב פעם, אני כתבתי איזה מאמר, מצוות צריכות אמונה. גם למד אמר שמצוות לא צריכות כוונה. זאת אומרת, שמי שאין לו אמונה בקדוש ברוך הוא, הוא לא בר קיום מצוות. גם למד אמר שמצוות לא צריכות כוונה. זאת אומרת, לא צריכות כוונה, זאת אומרת, סתם על ישמע. בסדר, אם הוא עשה את זה, למה בן אדם מניח תפילין? הוא לא התכוון כרגע למצווה, אבל...
הוא חמיצל ובמקרה הוא נכנס לסוכה, בכלל למעניין אותו סוכות כמו...
אז זה אפילו מתעסק, זה אפילו לא בלי כוונה, זה עוד יותר גרוע.
כן. הוא במקרה יהודי ובמקרה מצא סככה כזאת, אז הוא הופך אותו ל...
אז אני אומר, יש פה איזושהי אמירה, אנחנו נדבר על זה בכמה מישורים, אבל היא אמירה באמת נראית על פניה... בעייתית. אבל התכוונתי להקדים עוד משהו, כי זה עולה כל הזמן. תראו, יש ביומה יש את החילוקי כפרה. יש על כל סוג של עבירה, מה בן אדם צריך לעבור כדי זה יתכפר לו. יש דברים שאתה עושה תשובה, זה מתכפר, יום הכיפורים, עשיית תשובה, ייסורים, ועל חילול השם רק מיטה. והמיטה הזאת, זה לא מיטת בית דין. כי על חילול השם אין חיוב מיטת בית דין. אין, לא עונשים בבית דין מי שחילל את השם. אז מה זה המיטה הזאת? המיטה הזאת זה שהוא מת. פשוט מצאה אותו מיטה. אוקיי? עכשיו רואים בגמרא שמיטה כמו איסורים. גם האיסורים לא באים עליי ביוזמתי. למה שזה בכלל לשנה את מעמדי? זה שעברתי איסורים, אז אני מסכן. אבל מה זה קשור? הטענה היא שברגע שאתה, כמו שאומרים היום, שילמת את חובך לחברה, כן? ברגע שנסעת בעונש, קיבלת כבר את האיסורים שמגיעים לך על מה שעשית, אז מבחינתנו אתה נקי. זה לא בגלל שאתה קיימת את מצוות קידוש השם, אלא בגלל שאתה חטפת את מה שצריך לחטוף על מה שעשית, וזה ניקה אותך. אתה מבין? זה משהו אחר לגמרי, משהו להגיד.
סביר שזה משנה אותך.
מה?
סביר שזה גם משנה אותך.
אולי, למרות שמיטה לא משנה אותך. איסורים אולי כן, אבל מיטה לא. המיטה לא משנה שום דבר. אתה מת וזהו, יורים לך בראש.
שלב הבא.
מה?
שלב הבא.
מה זה שלב הבא? בעולם הבא אתה משתנה בגלל שמעת אתה. זה לא...
למה? אני חושב שזו תפיסה מאוד ממעטת של העניין. האיסורים, שוב, זה אפשר להבין את זה גם, אני חושב שכן, הרעיון, אני גם איסור וגם אמיתה, זה משהו שהוא אמור להפעות, הוא עושה בך תהליכים.
אכן אמרתי, מיטת בית דין אתה צודק, כי מיטת בית דין אתה צריך להתוודות. מיטה, מישהו אתה לא רואה, אפילו יורים לך בראש מאחורה, מה אז?
יש משהו, קורה משהו.
מה זה קורה?
לא היה זמן שיקרה משהו.
אתה מת.
אני לא יודע שבמיטה של שנייה,
בדרך
כלל מיטה יש לתהליך, אבל
המוות... אבל זה מדובר על העיקרון.
מדי הזמן, אתה יודע, אתה בעצמך דיברת על זה שלפעמים אולי הם יחסים, אנחנו לא יודעים מה קורה בזמנים קצרים מאוד, אבל חוויית המוות, אנחנו כולנו מרגישים שהיא משהו מאוד משמעותי, ויכול להיות שגם אדם שחוטף כדור בראש. חווה משהו משמעותי מאוד.
אבל זה הנקודה, לא מדברים פה על חוויה, מדברים פה על העיקרון.
לא, הוא חווה.
הכדור עשה לו משהו. אז הכדור עשה לו משהו.
נכון.
הוא לא עשה את זה שום דבר בעצמו, זה לא שינה כלום ברמה המהותית. הנקודה הקודמת.
תודעתית, בוא נגיד שהאדם חווה מוות, הוא מבין משהו, הוא עבר איזה ניקיון שניקה אותו, אבל לא ברמה שיש להם חובה לחברה במובן שהוא קיבל...
אז משהו ניקה אותו, אבל לא הוא ניקה את עצמו, עוד פעם.
לא בחר, לא אמרתי שהוא בחר.
אז לכן אני אומר, אז את הבעיה של הבחירה זה לא פותר, מה שכן.
אבל שום דבר לא נפתר בעיה של הבחירה. כשאדם נולד לבן טובים והוא סעל במסלול החיובי ונהיה בסוף, אתה יודע, ילד שמנת שתמיד עשה מה שצריך וקיבל בסוף גם צלש, הבחירה פה תמיד תהיה שאלה.
מה זה? הבחירה היא לא שאלה, יש לו בחירה, כי יותר קל לו, מה זה קשור? אז היא מכינה לי, שכרו אני מניח שיהיה בהתאם לפום צערה, נכון? בסדר, אז מה הבעיה בזה? אבל עדיין הוא בחר, אפשר לבחור אחרת, גם כשאתה נולד בנקודת מוצא טובה, אתה יכול לבחור לא להמשיך בדרך.
לא, ברור, אבל אני חושב ששאלת הבחירה היא לא נפתרת.
אז אני אומר, אני מוכן, הוויכוח הזה הוא לא חשוב למהלך שלי, כי אני מוכן לקבל את הטענה שהדבר הזה כיפר עליך. בין אם תגיד שזה שילם את חובו לחברה, או שתרצה להגיד אפילו יותר מזה. עבר איזשהו תהליך, אבל אנחנו נסכים שזה בלי, לא תהליך מכוון, יזום על ידי, תוצאה של בחירה. אז אני מוכן לקבל איזושהי אמירה שכרגע אתה נקי, מכל הגוונים שדיברנו עליהם, בלי להיכנס לוויכוח. אבל לא את האמירה שאתה קיימת את מצוות קדוש השם, שאתה קדוש במובן הפוזיטיבי. שאגיד, גמרנו, אתה נקי. כמו שמישהו ישב בכלא, אני לא יכול להגיד לו עוד פעם, תראה, אתה גנב. לא, גמרנו, ישב בכלא, שילם אתך, הוא לא בחר בזה, הוא נתפס. הביאו ראיות נגדו, הכניסו אותו לכלא. נכון, אבל אחרי זה גמרנו, מתחילים מחדש. אז אני אומר, במובן הזה, אני יכול לקבל שבן אדם שיתייסר, או שמת, או משהו כזה, בסדר גמור, זהו, הוא מתחיל מחדש, זה בסדר. ואתה יכול לקרוא לו אפילו קדוש, דרך אגב, במובן הזה, קדוש במובן של נקי לגמרי. עכשיו אתה יכול להתחיל לך טהור, הייתי קורא לזה, יותר מאשר קדוש אולי. זאת אומרת, הוא ניקה. עכשיו, החשבון מתחיל מחדש, אם בכלל, אם עוד יש עם מי להתחשבן. אבל כשאנחנו מדברים על קידוש השם במובן האקטיבי, במובן של קיום המצווה, במובן של איך אני מעריך את הבן אדם, לא שאני סולח לו על חטאיו דלשעבר, אלא שאני מעריך אותו על מה שהוא... עבר, אני לא רואה, אני לא מבין איך אפשר להגיד דבר כזה.
זה גם לא רלוונטי העניין של היהודי פה.
מה?
בגלל שהוא יהודי גם לא נכנס פה במשוואה הזאת.
עוד יותר.
זה לא מעניין, אם שדדו אותך ועברת את הדברים.
כן, נכון, אז עברת את אותו דבר, נכון. למרות שאתה יכול להגיד, עוד פעם, במובן של חווייתי, אם הרגו אותך בגלל, עוד פעם, אם הרגו אותך בגלל שאתה יהודי וגם ידעת מזה, אז יכול להיות שזה, לא יודע מה, אולי זה עשה בך משהו, יכול להיות. אני בטוח שיש אנשים, אגב, זה ברור שזה נכון, שיש אנשים שברגע שהם נכנסו לתוך הסיטואציה שהרגו אותם בגלל שהם יהודים, הם פתאום נהיו באמת יהודים. אני בטוח שזה יכול להיות דבר כזה, שברגע האחרון אתה פתאום ככה עושה תשובה מהירה, תוך שנייה.
למה צריך שהוא יהיה יהודי דווקא בסיטואציה הזאת ששורגים אותו? מישהו שהוא כל הזמן היה יהודי, וברגע שהרגו אותו... הוא בחר כל הדרך להיות יהודי, למרות שהוא ידע שיש סיכונים כאלה. למה צריך באותו רגע שהרגו אותו, שהחשבון הזה ייכנס ל...
עוד פעם, אז זה דיברנו בפעם הקודמת, הרי בסוף כבר התחלתי עם זה, אמרתי, יש מקום ללכת אחורה ולהגיד, תראה, עצם העובדה שבחרת לחיות כיהודי, זה מה שגרם לזה, שבסוף מישהו בא, יצמיד לך אקדח לראש וירה בך,
ושאל אותך,
ובלי כלום. אם היית כאילו מתכחש לזה, אז אולי זה לא היה קורה. אני אומר, אפשר להגיד טענה כזאת, ואז זה מחזיר עוד פעם את הנקודה של הבחירה. זאת אומרת, כן היה לך איזשהו אלמנט של בחירה בדרך אל הנקודה הזאת, אבל כאן...
אבל באיזשהו מקום כולנו כעת מקדשים את השם, כי פוטנציאל, סליחה, על ה...
כן.
להרגל קידוש השם.
בדיוק, זאת אומרת, במובן הזה הקידוש השם הוא לא...
השאלה אם זה באותה... אני מסכים שזה לא באותה רבה כמו מישהו שהוא...
לא, אני לא יודע מזה. מה יש בזה שנהרגתי מעבר לזה שאני פשוט חי כך, ואם לא זכיתי להיהרג? למרות שחייתי כיהודי, אז מה? את הבחירות שלי עשיתי באותה צורה. הקוטים במקרה לא הרגו.
נכון, אני מסכים.
אני חושבת שהשאלה נחמה ליבוביץ' אומרת שקדושים, מה זה קדושים? כאילו, קדושים זה קדושים.
רשי.
מאכלים אסורים שם וכל זה. עכשיו, אז במובן הזה זה מאוד מסתדר טוב. תראה, ערבו אדם בגלל שהוא יהודי, בגלל שהוא פרוק, בגלל שהוא מובדל מאחרים. עכשיו, אז הוא מדי שחקר קדוש. אז גם אם אתה חי כיהודי, אתה
קדוש. לא, האם הוא קיים?
כל יהודים מתפוללים
שרק...
זה...
שבא זה...
זה השלב הבא. זה השלב הבא.
יהודים מתפוללים זה בעיה אחרת, זה לא...
אם את מדברת על קדוש במובן הזה של מובדל מהגויים, בסדר, אבל זאת אמירה בנאלית לגמרי. בסדר, אתה קדוש על כוחך. בסדר, נכון, אתה מובדל מהגויים. בסדר, אם זה ככה, אז אנחנו רוקנו את התוכן המהותי של המושג, ואני מוכן לקבל את זה, זאת אומרת, זה, אבל זאת שאלה סמנטית.
האם הוא קיים מצווה?
לא, לכן אני אומר, לא, לא במובן שזה קיום מצווה.
אבל מה זה עכשיו,
כאילו
שם זה מצווה?
כן.
מה, שלוש
הדורות,
אתה עובר ולא...
קידשתי בתוך בני ישראל, זה מצווה מנויה. קידוש השם ואיסור של חילול השם. עכשיו כמובן אני אפשר להוסיף את מה שיוסי אמר קודם, סך הכל בשואה היו גם לא מעט אנשים שהרגו אותם למרות שהיו יהודים, לא בגלל ש... זאת אומרת לא למרות, למרות שהתכחשו ליהדותם, לא בגלל שהם חיו כיהודים, הפוך, הם ניסו ככל יכולתם לא לחיות כיהודים, היו כאלה, ובכל זאת הרגו אותם, אז גם הם נהיו קדושים. אני לא חושב שהאמירות האלה הן אמירות שמתלות באמת באלמנט הבחירה, ובמובן הזה אני באמת לא מסכים להם. כן, האלוקים שבו אני לא מאמין זה האלוקים הזה. זאת אומרת, האמירה שלה אני לא מסכים, זאת האמירה שהיא מעבר לכל מה שניסיתם לעשות פה איזושהי רציונליזציה כלשהי בכל זאת. אלא איזושהי אמירה שמעצם העובדה שנהרגת להיותך יהודי, זה עצמו הופך אותך לקדוש. כל פעם שתעשו איזושהי רציונליזציה כזו או אחרת, אני כבר יהיה מוכן לקבל. זאת אומרת, זה נכון, בסדר. ברמה כזו או אחרת. אבל אני מדבר על האמירות מהסוג הזה. עכשיו תראו עוד שתי דוגמאות שגם שם צריך קצת לשים לב. הרב ארלה רבין, הרב של לנוביץ', הוא דרש לפני בני קהילתו כשהוא יצא עמם בדרך לבית העלמין, כשהוא לבוש קיטל. הוא אמר ככה, אחים יקרים, אנו עוברים עתה אל מלכות שמיים. אחרי הסבל הרב ואיסורי הגיהינום שסבלנו עלי אדמות, מובטח לכם כי תגיעו אל גן עדן פנימה. עוד פעם, איסורים מחפרים, כן, פה זה ברור, זה לא בגלל שאתם צדיקים, אלא זו טענה של איסורים מחפרים. לכן אל תדאגו, לכו בשמחה לקראת גורלכם, אשריכם, אשרינו שזכינו למות כיהודים. מוות כזה נחשב כמוות על קידוש השם, כי כל פשענו בכך שאנו יהודים. עכשיו פה זה באמת נקודה, יכול להיות שמה שמתכוון לומר, שאנחנו חיינו כיהודים, ולכן נתפסנו והרגו אותם. אז יש לנו איזשהו חלק...
גם יש פה הזדהות עכשיו שהיא מועצמת.
זהו, זו הנקודה השנייה שאני רוצה להגיד. עוד, אני חושב שהמטרה, וזה עוד רגע נגיע לרבי חנן וסרמן, זה החלק הכי מפורסם, הדבר הכי מפורסם, אני חושב שכאן יש איזושהי אמירה שההתייחסות בעצם בונה את הקידוש השם. לא זאת, תתייחסו את ההתייחסות הראויה למקדשי השם. אלא אם תתייחסו נכון, אז זה יהיה קידוש השם. זאת אמירה שונה. למשל, אני אקרא לכם את קטע מרבי חונון, כן, מופיע בתחילת קובץ שיעורים, יש איזה קצת ויכוחים אם זה כן היה או לא היה, כדרכם של נברנים היסטוריים, אבל זה דברים מפורסמים. וכך עולה גם מדבריו של רבי חונון וסרמן, השם ייקום דמו, לפני הוצאתו להורג. עלינו לזכור שבאמת נהיה מקדשי השם. נלך בראש זקוף, ולא תעלה חלילה מחשבה פסולה שהיא בבחינת פיגול הפוסל את הקורבן. אנו מקיימים עתה את המצווה הגדולה של קידוש השם, האש תשרוף את גופנו וזה יתקן מחדש את עם ישראל. כאן אני חושב בצורה די ברורה, הוא מדבר על איך אנחנו נעשה את ההמתה הזאת. זה שתפסו אותנו והרגו אותנו, אני לא יודע אם לזה הוא מתכוון שזה עצמו מתעל קידוש השם. אלא זה, השאלה איך אנחנו נעמוד בסיטואציה הזאת. וכאן הוא אומר שאנחנו נקראים להיות מקדשי השם. אז שוב, אני חושב שזה לא האמירה שאנחנו רגילים אליה. זאת אומרת, אני לא חושב שזאת האמירה שדובר עליה קודם.
הוא דיבר על המחשבה, זה לא רלוונטי, אבל גם כן, איך שאתה נראה שאתה הולך בסדר, אבל מה שאתה חושב כשאתה הולך זה לא
רלוונטי. למה? אתה מקווה מבחינת מה זה מקרין החוצה. לא, בסדר, יש קידוש השם גם אני חושב, לא במובן שזה מקרין החוצה.
אלא? קידוש השם כלפי עצמך?
כן, למה? יש שזה הרבה ראיות. כל עבירה שאתה עושה אפילו בחדרי חדרים נחשבת חילול השם. זה גמרות.
יותר מזה, אני חושב שהרבה מאוד פעמים אנשים או גויים או אנשים מתפיסה כללית יראו בהרבה מצוות חילול השם.
כן, נכון.
אתה נראה פנאטי או משהו כזה.
אבל שהרמב״ם הידוע שראינו פעם, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, הרמב״ם, כן, הרמב״ם באמת גוזר את איך אנחנו צריכים להתנהג, כן, לגבי טעמי המצוות, הוא אומר כל מיני דברים כאלה, אומר, זה ייתכן שאין למצוות טעמים, רק התורה אומרת שעל כן יאמרו הגויים, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. ואם אנחנו עושים דברים שהם שטויות, איך הם יגידו דבר כזה? זאת אומרת, יש פה כן איזו התייחסות לאיך רואים אותנו, אבל ודאי שזה לא בלעדי.
זה מה
שעונה,
שאחר כך
יראו
שזה כן
הועיל. כן, אבל זה חייב להועיל, והם חייבים לראות. זאת אומרת, כי בלי זה, זה לא... ועוד נמסר בשמו, זה כנראה רבל חונון, אם אני מבין נכון, שאולי לא, לא, זה לא רבל חונון. אולי כן, לא יודע למי מתכוון, שהורה לברך בשם ובמלכות לקדש שמו ברבים, כנוסח השלט. אבקל יהודי הגטאות והמחנות ראה באחיהם המובלים למוות קדושים שהלכו על קידוש השם. כן, התואר מקדשי השם שבו הוכתרו הרוגי השואה מופיע לרוב בכל ספר יזכור, בספרות המסורתית, בספרות ההנצחה. כך זה נחקק גם בסידורי התפילות והקינות, במעלות קדושים וטהורים. זאת אומרת, אנחנו אומרים את זה על כל צעד ושעל. זאת אומרת, זה דבר שמאוד השתגר, כן, מאוד, מאוד נכנס. אז באמת פה, אני אומר עוד פעם, אני לא יודע אם אני מוכן לקבל טענה, זאת אומרת, אני יודע שלא. לא מוכן לקבל טענה כזאת. אני לא חושב שיש בעניין הזה כשלעצמו. אני אומר, לא, רבל חונון, אם איך שאתה עושה את זה, או שאתה גרמת לזה שבסופו של דבר הרגו אותך, וגם שם אני אומר עוד פעם, גם אם גרמת לזה שהרגו אותך, זה תלוי אם אתה ידעת מראש שזה באמת הסיכון שאותו אתה לוקח. כי אם אתה עשית משהו ובסופו של דבר הרגו אותך בגללו, אז עדיין אני חושב שזה לא מוסיף. בקיצור, יש פה הרבה... מה לדון על ניואנסים שונים, אבל אני מתעלם, על הניואנסים אפשר להתווכח כל אחד לחוד. בוא ניקח את הטענה בתארתה, את הטענה שעצם זה שנהרגת בגלל שאתה יהודי, הופך אותך לקדוש. אני חושב שקשה מאוד לקבל דבר כזה, גם מסברה אין איזה שום מקור ושום מקום, זה פשוט המצאה. וכולם אומרים את זה כל הזמן. זה לא מפריע לאף אחד לצטט את זה כאילו זה אמת צרופה.
מה אתה היית אומר בהספד
לבעיה? למי? באיזה הקשר? אם זה הספד לחייל, הספד של השואה, אז הייתי אומר מסכנים, הם נהרגו על קידוש השם, אני מקווה שבשמיים יהיה להם יותר טוב. זה מה שהייתי אומר. אנחנו נורא רגילים לזה שאם אתה לא אומר שהוא קדוש, אז העלבת אותו, או את משפחתו, או אני לא יודע, את זכרו. למה? כי זה זילות של מושג הקדושה. עכשיו זה כבר באמת בעייתי. עכשיו זה כבר נתפס פוגעני להגיד כמעט דברים שאני אומר. כי עכשיו זה כבר מין נוצר איזשהו סטנדרט כזה, שמי שלא קדוש לא נחשב, הוא לא במשחק. אבל זו זילות מסוימת, עם כל הכבוד. זאת אומרת, אני עוד פעם, הם סבלו סבל נוראי, ואני לא... חלק, אני מדבר גם עליהם, אני לא שלא לדבר על מייבשי ביצות חלוצים או חיילים, או כל מיני כאלה, שגם שם אני מתקומם כנגד ההגדרה שלהם כמקדשי השם, אבל שם אני אפילו מלא אסירות תודה כלפי מה שהם עשו לי. אבל עדיין, מכאן ועד להגיד שזה קידוש השם, אני לא חושב שזה נכון. עכשיו, זה עוד פעם, זה אמירות שיכולות להתאפס כאמירות פוגעות. אני לא חושב שנכון להגיד את זה למי שעכשיו מתו מוטל לפניו, בטח בנורמות שמקובלות היום. אבל בסדר, אנחנו בשיעור פה. אז אפשר קצת ללבן את הדברים יותר בקור. ואני לא...
קידוש ארץ ישראל זה לא
קידוש. מה?
קידוש.
אז תלוי, אמרתי, זה תלוי. אם הם עשו את זה בשביל זה, אז כן. אבל אם הם עשו, אנשים אתאיסטים לחלוטין, שבמסגרת התעוררות הלאומיות של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, הם מתעוררה, הלאומיות היהודית שלהם. אז הם באו לייבש ביצות, פה לא היה להם שום עניין לא באשם ולא בלקדש את שמו, והם לא הכירו בו ולא אותו. לגבי אלה, לא כולם היו כאלה, אבל לגבי אלה שהיו במצב הזה. האם אני יכול להגיד שמקדשי השם? איזה מקדשי השם?
הם לא מתו הקדושה, מתו הקידוש עם ישראל.
בסדר, זה אתה יכול להגיד את זה.
מושג חדש.
נכון, אבל למה...
לא, בסדר, אין בעיה. אני אומר, מקדשי השם הם מתעסק.
זה לא
כבר כזה גרוע. זה גם שאלה של תוצאות. השאלה היא, אתה יכול להגיד שהמעשים שלהם, התוצאות של המעשים שלהם, כן הובילו לאיזשהו קידוש השם. שרואים שעם ישראל חזר למולדתו, עמד על רגליו מחדש. בסדר גמור, זה
אפשר לטעון. יש לזה ערך אחר.
כן.
יש לזה איזשהו ערך, הערך אחר?
מה? ערך מוסרי, ערך אנושי, ודאי. אני חושב שאני מלא הערכה לאנשים האלה,
אבל לא דתי.
גם במובן של הכרת הטוב אישית, מה שהם נתנו לי, וגם במובן של מה שהם הקריבו, הרמה האנושית, מה שהם היו מוכנים להקריב בחמת עצמם, ודאי וודאי. אבל אני לא חושב שזה נכון לקשור את זה לקידוש השם.
אבל גם בעצמם לא רואים בזה כדי.
נכון. לכן אני אומר שלא צריך לשרבב את נושא קידוש השם לכל דבר כזה, זה מה שאני בגלל שאני אומר.
כשהגמרא אומרת שגדולה עבירה נשמע, באיזה מובן היא גדולה העבירה הזאת? אפילו העבירה שיצא ממנה משהו טוב.
נשמע, אבל זה בגלל הפוך, זה בדיוק.
לשם העבירה?
לא, הפוך. עבירה לשם מצווה היא הקדושה, זה מה שכתוב שם. הפוך, שם זה בדיוק החידוד של מה שאני אומר. שהכל תלוי בכוונה, זה לא תלוי בשאלה מה אתה עושה.
אני חושב שזה נובע, נגיד אצל הרב קוק, יש איזו תפיסה כזאת ש כאילו, אני יודע, הסאבטקס, האווירה הכללית היא כאילו קובעת לך,
יש להם משהו מבפנים, איזה זיק יהודי מבפנים.
כן, החברו של משיח, גם אם אתה לא רוצה להיות.
זה קשור לסגולת ישראל,
הייתי נשלטת. כמו שאמרת, האינדיקציה. הוא קיים בך, הוא כפוי עליך, ואתה, גם אם אתה טוען שאתה לא, אתה בהכרח יודע.
כן, זה נכון, אז לכן אני אומר, פה באמת זה מחזיר אותנו חזרה לדיון על סגולת ישראל, לדיון הקודם. אני רואה את זה כחלק מהתעוררות לאומית רגילה, כמו שהיה בימים נוספים, שגם שם היו מסירות נפש, אותו דבר, הכל נכון.
אבל הרב קוק ודאי לא.
לא, ברור שלא. לכן אני אומר, הדברים הבעתה לי, אני מבין. אבל אני אומר, בהנחה שאני רואה את זה כחלק מהתעוררות הלאומיות, אני לא רואה איך אפשר לקשור את זה למושג של קידוש השם. יש פה איזה מאמר שראיתי בוויכוח בין הרב שח והרבי מלובביץ', גם כן סביב העניין הזה של השואה. כן, הרב שח שואל, אני שואל, איך וכיצד צריך יהודי לחשוב לנוכח שואה זו, מה החשבון לכל זה? הרי מאות בשנים לא קרה מקרה כזה, ברור שהתשובה ברורה עד למאוד, הקדוש ברוך הוא ניהל חשבון אחד לאחד, חשבון ארוך המסתרע פני מאות שנים, עד שיצטבר לחשבון של 6 מיליון יהודים, וכך התרחשה השואה. כך צריך יהודי להאמין, ואם היהודי לא שלם באמונה זו, הוא כופר בעיקר. אני כנראה כופר בעיקר. והביאור פשוט הוא שזה עצה של הקדוש ברוך הוא, וזה בהכרח עונש. אם לא נקבל את זה כעונש, הרי כאילו שאנו לא מאמינים בקדוש ברוך הוא חס ושלום. כך כותב הרב שח. ואז הוא מביא כנראה זה מאמר שמצטט קטעים, אני לא מכיר את המקור של המאמר הזה. הוא מביא את הרבי מלובביץ' שמתייחס לדברים האלה של הרב שח. זה מאוד מעניין. אז הרבי מלובביץ' כותב כך. באותו שבוע שנאמרו,
שאתה תורך איזה, אני מכיר דווקא את המאמר הזה שער שבוע, הוא באמת מאמר קשה ומקומם, אבל יש איזה משהו בפרשות לתוכך שכאילו שאומר לי
שפורנויות באות על חטאים, נכון? אז זה דיון שצריך לעשות אותו בנפרד, ברור, הוא לא המציא את התפיסה הזאת, זה ברור. אבל לא, אני מדבר כרגע מאספקט אחר, לא באספקט של ההשגחה, עליו דיברנו בעבר. אז הוא אומר, באותו שבוע שהרב שח כתב את הדברים, או אמר את הדברים האלה, אז הרב מלובביץ' התייחס אליהם, והוא אומר ככה, ישנם עניינים בלתי רצויים שאינם באים בתור עונש על עוונות. כי אם מפני שכך גזר הקדוש ברוך הוא, ללא טעם והסברה כלל בשכל וחוכמת התורה. ובלשון חז"ל, בנוגע להריגתו של רבי עקיבא, במסרקות ברזל, שתוק כך עלה במחשבה לפניי, גזרה היא מלפניי, ולא נאמר על זה, מי חשיד קודש בריחו דאביד דינה בלא דינה, כן, אז יכול שהקדוש ברוך הוא מעניש מישהו שלא מגיע לו, וסך הכל יש טענה כזאת, אז איך זה מתיישב? הוא אומר, זה לא נאמר, הוא לא מסביר למה, אבל הוא טוען שעובדה, רואים חזלים כאלה, או לא חזלים, גם פסוקים. ועבורון דקולו גזירת ברית בין הבתרים, כמו שכתוב, ידוע תדע כי גר יזרחה בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, שאין זה בגלל הבנות, אלא שכך גזר הקדוש ברוך הוא. ואז הוא אומר, השמדת 6 מיליון יהודים באכזריות הכי גדולה ונוראה, שואה איומה שלא הייתה ולא תהיה רחמנא ליצלן דוגמתה במשך כל הדורות, לא יכולה להיות בתור עונש על עוונות, שכן אפילו השטן עצמו לא יוכל למצוא חשבת עוון, כנראה חישוב של עוונות בדור ההוא, שיהיה בו כדי להצדיק חס ושלום עונש חמור כזה. אין לנו שום הסבר וביאור כלל וכלל על השואה, אין לנו שום הסבר וביאור על פי חוכמת התורה כלל וכלל על השואה, כי אם רק ידיעת העובדה שכך עלה במחשבה לפניי ואשר גזירה היא מלפניי, ובוודאי ובוודאי לא ההסבר דעונש על עוונות. ואז הוא מסביר, ואדרבה, כל אלה שנהרגו בשואה הם קדושים, כפי שנקראים בפי כל ישראל, כיוון שנהרגו על קדושת השם, בסוגריים בגלל היותם יהודים. כן? והשם ינקום דמם, בסוגריים, כפי שמוסיף כל יהודי שמזכיר קורבנות השואה, אני לא יודע אם הסוגריים זה הבעל המאמר או שזה במקור. ובנוסח התפילה דאב הרחמים, קהילות הקודש שמסרו נפשם על קדושת השם, וינקום נקמת דם עבדיו השפוך, ככתוב בתורת משה, כי דם עבדיו יקום, ובכתבי הקודש נאמר, יבדיו הגויים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך, היינו, שהקדוש ברוך הוא מעיד עליהם שהם עבדיו. שמציאותו של העבד היא מציאות האדון, הוא מבטיח שינקום נקמת דם עבדיו השפוך, כיוון ששפיכת דמם היא הפך חפצו. זאת אומרת, העובדה שיש עבדים אומרת שיש גם אדון. ובמובן הזה יכול להיות אולי שיש איזשהו עניין תוצאתי בקידוש השם הזה, שעצם העובדה שרודפים יהודים מנחיכה את הקדוש ברוך הוא באיזושהי צורה בעולם, כי אחרת למה רודפים אותם? את רודפים אותם בגלל אותם יהודים. אז במובן התוצאתי, אולי יש מקום, למרות שגם פה אני מתלבט קצת, דיברנו על זה, האם אפשר לראות את זה במובן התוצאתי כקידוש השם, כמשהו שלא בגלל שזאת מעלתך הגדולה, שאתה קדוש במובן הפוזיטיבי, שראוי להערכה, אלא ממש יצאה תוצאה שהיא קידוש השם מהמעשה שנעשה עליך. כי עובדה שהקדוש ברוך הוא נוכח בעולם, יש לפעמים רדיפה של מישהו זה פחות גרוע מאשר התעלמות ממנו. אז להתעלם זה בצורה, אז כשמתעלמים מהקדוש ברוך הוא, כשהוא כבר בכלל לא אישו, זה פעם כתבתי, אני חושב, בהקשר של האם מדינת ישראל היא מדינה יהודית. ואמרתי שאני לא נוטה לחשוב כך. עוד פעם, מדינה שיש בה הרבה יהודים, ראש הממשלה אמא שלו יהודיה, כן, זאת אומרת, זה ברור. אבל מדינה יהודית, זה לפחות הקונוטציה של זה מכילה, אני חושב, משהו שהוא מעבר, ואני לא בטוח שמדינת ישראל היא כזאת. אגב, היא הולכת ונהיית יותר ממה שהיה. בשנים האחרונות יש תהליך מאוד ברור של...
יותר לא יהודית.
יותר כן יהודית, לדעתי. אחד משמעית יש תהליך... לא, מכל הבחינות. האווירה הציבורית, השיח, הרבה יותר, לאין ארוך. לדעתי יש תהליך מאוד משמעותי.
מה דעתו של הרב?
אני לא יודע. שאלה איפה מגיע הקו שבו זה משתנה, קשה לדעת. אבל בהחלט כן. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו... מתקרבים יותר למקום שבו אני כן אשנה את דעתי. יש משהו, יש תהליך כזה.
יש איזה מתח, אני פחות מודדות, שמצד אחד כן יש שיח מאוד מאוד יהודי ושירי משוררים ושירי עיריאל וככה, ומצד שני אבל כאילו לפחות בערכת המשפטית, אתה רואה כאילו, לא יודע, כתיבת כתובה ל... לבני זוג מאותו מין.
לא, זה שני דברים שונים. זאת אומרת, אני לא... יותר יהודי אין פירושו מחויבות להלכה. זה ברור, זה לא מופיע עדיין במדינה.
לא, אבל לא מוכר.
אבל במובן של יחסות...
הבסיסי של תפיסה של יהודית.
למה? במובן של זכויות... ברור שיש פה תפיסה של זכויות הפרט או זכויות אזרח, שכן, היא עדיין בעינה, ודאי ב... באליטות הקובעות, כן, המשפטיות, עיתונאיות, אקדמיות וכדומה. זה ודאי נכון, אבל אני לא דיברתי במישור הזה כשכוונתי שזה לא בא לאופי יהודי, אלא היהדות לא נוכחת פה, זה לא שאתה עושה עבירות. בסדר, הרבה אנשים עושים עבירות, זה מה הנקודה. התכוונתי להגיע לזה בדיוק במשפט הבא, אז אמרו לי, ומה עם אחאב? המדינה של אחאב, שכן, הקטן אתה בעיניך ראש אלפי ישראל. אז מה זאת אומרת? אתה רואה שהוא נחשב עדיין מלך ישראל עם כל העבודה זרה והכל. אז התחושה שלי הייתה נכון, כי גם כשמורדים נגד הקדוש ברוך הוא זה מדינה יהודית, הוא עדיין פה. אתה רב איתו. אבל במדינה שהייתה לי מול עיניי לפחות כשכתבתי את זה, הוא בכלל לא היה נוכח. זאת אומרת, זה פשוט, הוא לא עניין את אף אחד. מי שדיבר עליו זה עניין... או להשפוז, או לעניין סובייקטיבי. זה לא מעניין, זה לא אישו בכלל. לא, 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 לא רבים איתו, לא נלחמים איתו. שנלחמים איתו זה כבר משהו. זה כבר אומר שהוא פה. הרי מה? הרדיפה הגדולה הזאת של יהדות נבעה מ... אני חושב שהייתה, נגיד, בשנות ה-50. יכול להיות ממש רדיפה. אז אני חושב שזה נבע מאיזושהי זיקה שאנשים הרגישו, או תסכולים שאנשים הרגישו בתוכם. ככה נדמה לי, עוד פעם, זה פסיכולוגיה בגרוש, אבל ככה אני חושב. זה אומר שהיה שם עוד איזשהו קשר. ברגע שאתה אדיש לעניין, אתה לא רודף את אף אחד. להפך, אין בעיה, כל אחד והשטויות שלו. מה זה מפריע לך שמישהו עושה כל מיני שטויות? רק במקום שזה מציק לך, במקום שבו זה עדיין נוכח בעולמך, אז אתה נלחם נגד זה, אתה רודף את הדבר הזה. ובמובן הזה, אז אולי אפשר לקבל את מה שהרב מלובביץ' אומר פה, שהתוצר שרוגים יהודים אומר שהקדוש ברוך הוא עדיין אישו בעולם. עדיין מתנהל פה איזשהו מאבק. כמובן זה שהיהודים בסוף ניצלו והמשיכו לחיות וכו', זה תהליך אחד גדול שעדיין מנחיח את המאבק על שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ולא משהו שכבר עבד מן ה... ירד מהזירה, ירד מה... הוא כבר לא על הבמה. במובן הזה אפשר לראות בתוצאה אולי משהו שקשור לקידוש השם, אני לא יודע, יכול להיות. למרות שכבר מה שאמרתי, הזכרתי גם מה שהרב שבתאי רפפורט סיפר לי, שהוא דיבר, הוא נשוי לנכדתו של, של הרב, של רב משה פיינשטיין, והוא אמר לי פעם, ואני דיברתי איתו על זה, אז הוא סיפר לי שהוא דיבר פעם על רב משה פיינשטיין, ורב משה פיינשטיין אומר שהוא לא היה עוד חילול השם יותר גדול מהשואה, מאז בריאת העולם. לא יודע, אולי היה חורבן, אבל זה חילול השם נורא. אבל זה לא סותר את מה שאמרתי קודם, כמובן. זה חילול השם במובן הזה שיהודים הופכים למרמס. אבל יש פה מימד אולי של זה שהשמו של הקדוש ברוך הוא עדיין אישו, עדיין נלחמים עליו. ובמובן הזה יש פה גם הסתכלות יותר, יותר מורכבת.
אני פשוט, כל הזמן אני חושב על השאלה הזאת, קידוש השם כלפי מי? למשל, מעשה הצלב, אצלנו זה קידוש השם, בכל אופן אולי חוץ מהרב, השחיתות של כל הקהילות אשכנז, לאורך בדרך לארץ ישראל, אוקיי? אבל זה לא ישיר. רושם כזה כלפי אומות.
בסדר, אמר, דיבר.
אז, אומרת, אז אנחנו, אז חיברו אברחמים, כן? וכלפי מי הקידוש?
לא, אבל הזכירו, זה מה, דיברתי על זה קודם, שהמושג קידוש השם, ויכול שבאמת היה צריך לטפל בזה לחוד, המושג קידוש השם הוא לא תמיד כנגד אנשים אחרים. יש משהו שהוא קידוש השם באיזשהו מובן אובייקטיבי. שמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש, לא בעיני אנשים. אלא הוא יותר מופיע בעולם, הוא יותר נוכח בעולם, זה בעצמו נחשב קידוש השם, גם אם אף אחד לא רואה את זה. יש מימד כזה גם של קידוש השם. אז צריך לאסוף מקורות ולראות, זה נושא לדיון נפרד, אבל יש מושג כזה בהחלט, גם של חילול השם אגב. חילול השם גם, באותו דבר, יש חילול השם בצינה, לא רק בפרסיה. כשבן אדם עושה עבירה בצינה, זה חילול השם. זה חילול השם כי שמו של הקדוש ברוך הוא מתחלל. תחשוב על זה במובן האונתולוגי, המטאפיזי. זאת אומרת, יש משהו כזה שנקרא שמו של הקדוש ברוך הוא, וקיום מצוות מעלה אותו למצב טוב יותר, הוא יותר מופיע, וחילול, קיום עבירות, עבירת עבירות, מוריד אותו, או מחלל אותו. כן, זה לא במובן של, אנחנו נורא רגילים למושגים האלה במונחים של, של איך זה נראה בעיני אנשים, כן, של הופעה. אבל לא, יש משהו ב, יש משהו ב, בדבר עצמו, שמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש או מתחלל. אם האנשים שנושאים את שמו מתנהגים בצורה ראויה, בצורה יותר טובה, וכל העולם כולו לא מעריך את זה, כי העולם כולו במצב מוסרי על הפנים, נגיד. עדיין זה יהיה קידוש השם. למרות שאין לעיני מי.
אבל לא קידש את השם, למרות שהרבה אנשים חשבו שהוא בעבר השני.
יש משהו אובייקטיבי במושג קידוש וחילול השם, ואני חושב שזה במקורו, זה לא הרחבה של המושג, במקורו, להפך.
הדוגמה של אברהם היא לא טובה, שמעשיו השפיעו על ה...
כן, אבל אני לא בטוח שזה היה כל הזמן, היה זמן שאברהם היה בעבר אחד וכל העולם בעבר אחר, וכולם צחקו עליו, וראו אותו זה. אחר כך הוא הצליח...
אתה נוהג נכון וכל... נגיד, דוגמה. נגיד, מישהו שנגיד ששומר שבת בצורה ככה שמאוד בולטת לעיני אנשים, שכולם מזלזלים בזה וחושבים שזה פשוט שטויות מה שהוא עושה. נגיד, הדבר הזה בהחלט יכול לחשב כקידוש השם, למרות שאף אחד לא מתקדם רוחנית כתוצאה מזה, או לא הופך ליותר קרוב לקדוש ברוך הוא כתוצאה מזה.
זה לא חייב להיות משהו מיסטי-אונתולוגי.
לי נדמה שזה אפילו זה לא. יש משהו בקידוש השם, הקדוש ברוך הוא נוכח בעולם בעוד פיסת מציאות. זה נקרא בעצמו קידוש השם, בלי קשר לשאלה איזה רושם זה עושה על בני אדם, אפילו על אדם עצמו. זאת אומרת, אני חושב שלא צריך להגיע לזה. זאת אומרת, זה יכול להיות נכון, אבל יש משהו, אני חושב שזה גם המושג, עוד פעם, צריך לראות את המקורות, אבל אני חושב שזה גם המושג, משמעות המושג במקורו, זה לא סתם הרחבה מושגית. טוב, יש פה, זה כבר משהו שאני... אם אתם רוצים, אני אחלק לכם, תקראו את זה אחרי זה אם תרצו, אני לא חושב שנספיק הכל, אבל... פה, זו התשובה שבדרך כלל מביאים בהתייחסות ההלכתית ממש, היחידה שאני מכיר. למושג הזה של למות על קידוש השם, למות על היותך יהודי כאקט של קידוש השם, זה תשובה של בעל משנה הלכות, רב מנשה קליין הקטן. יהודי מעניין מאוד, מהרבה מובנים, למרות שאני... מאוד לא אוהב חלק גדול מהתשובות שלו וצורת ההתייחסות ההלכתית שלו, אבל יש בו משהו מאוד מעניין ומקורי בהרבה היבטים, ואפילו קשה לסווג אותו, הוא מאוד חרדי, מאוד, כן, מאוד חרדי, אבל יש בו משהו שהוא בכל זאת מפעם. זאת אומרת, הוא לא לגמרי סטריאוטיפי כמו שאנחנו רגילים היום. אני יכול לראות את זה בלא מעט תשובות שלו, יש דברים מעניינים. התשובה הזאת, אגב, היא תשובה סטריאוטיפית לגמרי, אבל זה המקור היחידי שבו מצאתי דיון שיטתי, מסודר, מפורש. על הנושא הזה, וזה היתרון. הוא אומר, מומר שנהרג על היותו יהודי, יהווה בכלל קידוש השם. כן, האם זה נחשב כקידוש השם? והוא מדבר בכוונה על מומר. זאת אומרת, לא על מישהו שהתכוון למות על קידוש השם, אלא לא מישהו שחי כיהודי, אלא הוא מומר שהרגו אותו. כלום, אין לו שום חלק.
אבל אתה תשובה בשנייה
אחרונה. אולי, בוא נראה, אולי זה...
אז אנחנו אומרים שזה כן על קידוש השם.
זה שהוא חזר בתשובה, זה אומר שהוא בעל תשובה, זה לא אומר שהוא מקדש השם. בעל תשובה, בסדר, מה זה קשור לקידוש השם? הקידוש השם פרושה שאתה עשית משהו שקידש את השם בזה שנהרגת, עשו לך את זה, על כורכך. אתה לא ניסית להיות יהודי אפילו, תפסו אותך כי מצאו ברשימה במרשם התושבים שהאבא שלך או סבא שלך היה יהודי ולא הצלחת למחוק את זה משם, למרות שנורא ניסית. אז באיזה מובן קידשת את השם? אז על זה הוא מדבר. עכשיו תראו, הוא מודע להבדל בין קידוש השם כתוצאה מבחירה שלי לבין למות על יהדותי כתוצאה מבחירה שלי בהתנהגות הזאת, לבין משהו שנעשה לי על כורחי, אבל איכשהו כל הראיות שלו מתעלמות לגמרי מהנושא הזה. באמת לא ברור לי העניין הזה, כי הוא מודע לניואנס ומתעלם ממנו בכוונה. זאת אומרת, לא יודע, זה מאוד, מאוד מוזר. כ"ד בחודש הרחמים, מחיי חיים, מכתב ויחתם לחיים, זה בחודש אלול. את מעלת כבוד ידידי הרב הגאון, רב יצחק זילברשטיין, רב בני ברק, אחרי דשרת שלום גאונו, קיבלתי פקס מבני היקר מרא דאתרא ורם בקהילת אונגבר, נכתב כתב ידו ממעלת כבוד גאונו למכתב שכתבתי, גם כי אין הזמן גרמה, אמנם כיוון שאנו מחפשים זכותים, בפרט בזמן האלו לפני יום הדין, וכתב החרדים בלכות ארץ ישראל, וכל מי שלומד זכות תמיד על בני ישראל נעשה מרכבה לשכינה, לכן אמרתי, אלך ללמד זכות לפני היום הגדול והנורא, וכמו שאני מלמד זכות למטה, כן ילמדו עלינו ועל כל ישראל זכותים מהלכי מעלה וכו'. על דבר אשר העיר...
כבר עצמה יש כבר איזה בעיה, כי הוא אומר... לא, ללמד זכות על בני ישראל זה דבר חשוב מאוד, כמו שכתוב בספר החרדים, אבל... זה כבר, אתה יודע, קריאה שהיא בעייתית, כי אולי המומר הזה הוא לא ממש מי שרוצים שתלמד עליו זכות.
בסדר, הוא עוד לא הגיע למומר.
זה כבר ראש קל כבר
ל... הוא עוד לא הגיע למומר.
אוקיי, אני הולך כבית הלל, אני...
למרות אבל ההחלטה ללמד זכות היא כן החלטה. זאת אומרת, היא החלטה שלו. לא, החלטה שלו ללמד זכות על מישהו היא החלטה. אולי לא נכונה, אולי כן, אבל פה כן יש אך של בחירה.
מה שאומר, תראה, אני יודע שכביכול הקדוש ברוך הוא יושב ומצפה, אם רק נוכל למצוא פה זכות על היהודי הזה.
כן.
אבל אולי הוא...
אבל אם אין בו, אז מה, אתה עובד על הקדוש ברוך הוא? כן, בסדר, זה ברור. הדבר אשר העיר בדבר חדש, זה מה שאמרו בגמרא סנהדרין מ"ז, באמת מתוך רשעו אין מתאבלין עליו. ובגמרא שם מחלק רבא לאביי ואמר מי כמדמית נהרג מתוך רשעו, למת מתוך רשעו. שבין נהרג לבין מת, כן? מת מתוך רשעו, כיוון דקי אורחי כמעט, הוא מת כדרכו, זאת אומרת, אין סתם מת, לא אבל לי כפרה. נהרג מתוך רשעו, כיוון דלן כי אורחי מעט, אבל לי כפרה. כיוון שהוא נהרג מתוך רשעו, הרגו אותו, אז לא סתם מת כדרכו, אז אבל לי כפרה. תדע, דקטיב מזמור לאסף וכולי, מהי עבדך ומהי עבדך ומהי חסידיך, לאו חסידיך, חסידיך ממש, עבדיך, הנח דמחי ועידינה דמעיקה, וכיוון דהתקטיל, קרי להו עבדיך. ואמר לי, אביי, כן, קוראים להם עבדים, כיוון שהם בעצם היו חייבים איתה, ועבדיו של הקדוש ברוך הוא, אז רואים שזה כיפר עליהם. ואמר לי, אביי, מי כמדם את הרוגי מלכות להרוגי בעידין? הרוגי מלכות, כיוון שלא בדקת לי, הווה להו כפרה. הרוגי מלכות הנה ידי עובדי כוכבים, שעובדי כוכבים שגויים הרגו את הלבדים, אבל לכפר. ומעלת כבוד גאונו מביא, זה הרב זילברשטיין, כן? דנחלקו רבותינו הלבוש והשח ודאימיו, יורד דעה שינמם, מומר שנהרג על ידי גויים, ונחלקו בזה האחרונים זל, נמצא על כל פנים דה בפלוג תשנוי, אז זה שנוי במחלוקת. ואם כן הכנה, מגם לענייננו, היי נהרג בבני ברק, רוצה לומר על ידי הסכים, על כל פנים לשיטות אלו, באי כפרה עדיין. אגב, מי שנהרג בבני ברק על ידי הסקדים, זה יהודי שאני הכרתי אותו, הוא נחנק ממסכה. והוא היה יהודי שומר תורה ומצוות, אני לא יודע מה זה קשור למומר, התפלל איתי במתחילת שלוש פעמים ביום.
לא, התפרסם בזמנו, אני לא יודע, זאת אומרת, מישהו שהוא פתח מישהו שנהרג ברמת גן שהוא פתח חנויות בשבת.
אה, מכוון לזה, כי הייתי מישהו בבית כנסת, התפלל איתי שלוש פעמים ביום.
אבל היה מסכן.
אה?
בבני ברק, לא יהיה, יש ברכה של...
כן, ידוע, כן.
וגם בגודיני
לי. רק מזרוכניקים. מזרוכניקים. בני ברק של מעלה, זה לא בני ברק של מטה. זה לא... אוקיי. ולפי עניות דעתי יש לחלק בין מומר שנהרג על ידי גויים פרטיים. בשביל שגנב או גזל, על כל פנים בשביל חשבונותיו שהיו לו, דאז באינן, אז צריך שעל ידי סבלו שסבל מהגויים בהריגתו שלא מן הדין, ושלא בצדק ובמיטה משונה, נתכפרו לו אבונותיו. שימו לב, לא מדובר על מצוות קידוש השם. מדובר על הכפרה. אמרתי כבר שאיסורים או מיטה מחפרים את אבונותיו של אדם. זה בסדר. אבל זה לא האמירה שהוא נחשב קידוש השם. זו אמירה אחרת לגמרי. או שאמרינה על כל פנים ירהר תשובה ברגע האחרונה, וכן זה כתב בשוט מהרמשיק על דברת רבנו רבן של ישראל החתם סופר לעניין חילול, חילול שבת, אם מותר לחלל שבת בשביל אדם שהוא מחלל שבת, אחמנה לצלן, וכתב המהרמשיק בכל משומד אפילו בעת צרה הוא מהרהר בתשובה. ועל כל פנים נזל בתר רובה ונראה דדה ודעת הלבוש ורבינו השח בסימן שימנם ואין שוט מעריל וזה לשונו. זה אחד המקורות שתמיד מביאים. ומה שכתבתי בעני שנהרגו מתוך רשעתן דמיקרי קדוש וחסיד אינה חינמי קרא נמי כתיב. כן, מי שנהרג מתוך רשעו הוא נחשב קדוש וחסיד, ואני עומד אחרי מה שכתבתי, כך אומר המעריל. כן, קרא נמי כתיב ונתנו נבלת עבדיך ומוקמינן בעני דנהרגים מתוך רשען ואין אור זרוע הלכות אבלות, סימן תו כפחת בעריכות. הלמדת, דבין לאבי היובן לרבה, מת מתוך רשעו לא אבי כפרה. נהרג מתוך רשעו בידי אקום אבלי כפרה. כי פליגי בהרוגי בית דין. כן, אז אם הוא נהרג, וזה נהרג על ידי גויים. בהרוגי בית דין זה מחלוקת אבי ורבה. מוסכם לגמרי שאם הוא מת סתם, אז זה שום דבר. אם הוא נהרג על ידי גויים, אז יש לזה כפרה. אם הוא מת במיטת בית דין, אז יש מקום לדון. אני מניח שהכוונה מת במיטת בית דין בלי תשובה, אחרת ברור שזה מחפר, זה פורש בגמרא. והנה פשוט דקולני ראשונים לא כתבו כלום מהירור תשובה, אלא מדין נהרג על ידי אקום או ישראל, דאגופי שנהרג על ידי אקום מחפרת. אבל שימו לב, מחפרת, אבל אין פירושו שזה נעשה קידוש השם, אלא שמיטה מחפרת, כמו שאיסורים מחפרים. ומי הוא לפי עניות דעתי, לדידן אין זה תלוי במחלוקת הלבוש והשח ודעימי, אלא יש כאן חילוק בין הרוגי מלכות להרוגי גויים, ואינה מלכות. או אפילו הרוגי מלכות, אלא שלא נהרגו בשביל שהם יהודים, אלא שנהרגו על רשעתם, או על אחד מהרשעויות שעשו, כגון שגנבו וכיוצא בזה. ועל זה נהרגו, או בשביל ממון, ועל זה נחלקו, היא באה עירור תשובה, או סגי בצער שנהרג, מספיק בצער שנהרג. כמו שכתב לשון הלבוש, שם סימן של מם, יש אומרים שאם נהרג ביד גוי, מתאבלים עליו שחזקה שירר תשובה. עוד פעם תשימו לב, הטענה היא שמתאבלים עליו, לא שהוא קידש את השם. ואפילו זה שמתאבלים עליו זה רק בגלל שיש חזקה שהוא ירר בתשובה, ואז הוא באמת חזר בתשובה. אז התכפרו אפונותיו, אז הוא לא רשע. אבל אין שום רמז בכל הדיון עד עכשיו לשאלה אם הוא באמת עשה מעשה של קידוש השם. אין פה בדל רמז לעניין הזה. ודאי שזה לא קיים. זה היה ברור לכל היהודים האלה שזה לא נכון. כל השאלה זה אם המיטה הזאת כיפרה ומתי היא מחפרת. זאת השאלה. ודין זה נובע מגמרא פסחים. דרבשו הבן לוי חלש והתנגיד, כי אדר אמר שמעתי שהיו אומרים אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, ושמעתי שהיו אומרים הרוגי מלכות אין אדם יכול לעמוד במחיצתן. מה הנינו? אילי מרבי עקיבא וחבריו משום הרוגי מלכות ותו לא. רבי עקיבא הוא אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתה, הוא לא בגלל שהוא היה הרוגי מלכות, אבל שהוא היה רבי עקיבא. אז איך זה יכול? אז על מי מדברים כשמדובר על הרוגי מלכות? אלא הרוגי לוד. את זה כולם מביאים תמיד, אין לזה שום קשר לנושא שלנו. הרוגי אילוד זה אנשים שמסרו את נפשם כדי להציל את עם ישראל. הייתה שם גזרה שחשבו שעם ישראל הרג איזה בת מלך, נדמה לי, לא זוכר כל בדיוק מה, איזה גויה כלשהי, והם לקחו על עצמם את האשמה, הוציאו אותם להורג, וככה עם ישראל ניצל, או התושבי האזור ההוא, לא משנה מה, ניצלו. יש אפילו שאלה שם אם זה גויים או יהודים, נדמה לי, רופוס, פפוס ולוליאנוס. אני חושב שהם היו יהודים לרוב הדעות. בכל אופן, הרוגי אילוד זה משהו שהוא בעליל החלטה של בן אדם שמסר את נפשו. זה לא הרוגים בגלל שהם היו יהודים. אני פשוט לא מצליח להבין את כל אלה שתמיד מביאים את הרוגי לוד כבסיס לטענה הזאת.
לא כמו רבי עקיבא שמת על
לא, להציל יהודים, מי שמסר את נפשו בשביל להציל יהודים, אני יכול להבין שזה נחשב קידוש השם, כי זאת גם מצווה. זאת מצווה, הוא מסר את נפשו בשביל מצווה מאוד חשובה, להציל יהודים. וכמובן, כל המצוות שהם יעשו אחר כך וכולי, חלל עליו שבת אחת כדי לשמור שבתות הרבה, זה אני כן מוכן לקבל שזה קידוש השם. ובאיגרת הרמב״ם אמר קידוש השם, דיבור מתחיל המין השלישי במדרגת הנהרגים, וחשב כמו חנניה, מישאל ועזריה ודניאל ועשרה הוגי מלכות ושבעת בני חנה, ושאר ישראל הנהרגים על קדושת השם, הרחמן ינקום נקמת מהם בקרוב, ובאדם נאמר, יספו לי חסידי, כן, ואמרו חז"ל, השבתי לכם בנות ירושלים וכולי, שעשו לי צביונה ועשיתי צביונם, או בעילות השדה ששפכו דמם עליי כדם צבי ואייל, ועליהם הוא אומר, כי עליך הורגנו כל היום, ואיש שיזכהו הקל לעלות במעלה עליונה כזאת, כלומר שנהרג על קידוש השם, אפילו היו עוונותיו כמו ירובעם בן נבט וחבריו, הוא בן עולם הבא, ואפילו לא היה תלמיד חכם. וכן אמרו עם הארץ, עליהם השלום, סליחה. מקום שהרוגי מלכות עומדים, אין כל בריאה יכולה לעמוד במקיצתם. היין שם, הכל זה לא נוגע אלינו. מדובר לבן אדם שהוא עם הארץ, או שהוא רשע אפילו, אבל שהוא מסר את נפשו על קידוש השם. איך כל זה קשור לדיון שלנו? הנה שחשב שם רבי עקיבא וחבריו, ותלמידי חכמים, וגם מי שאינו לא זה ולא זה, אלא רשע, כי רובם בנבד וחבריו, אפילו אחי אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, ולא זכר ולא פקד דין של ערעור תשובה. נכון? אתה לא צריך ערעור תשובה, כי אתה מסרת את נפשך על קידוש השם. אז אני יכול להבין שמצב כזה, זה באמת נחשב מקדש השם. ולפי עניות דעתי פשוט, על קידוש השם מאירי בכל יהודי שנהרג במלחמה כזו, והגויים זרקו הסקדים להרוג יהודים בארץ ישראל בכל מקום שהם, בשביל שהם יהודים. והיהודים אינם בורחים שיש בידם לברוח, אז פה זה כבר אלמנט שהם כן בחרו. וזה אני כן מוכן לקבל, אבל ההנחה הראשונית שלו, נפשיים לו ממש לא נכונה. ונהרגים בשביל שהם יהודים, הרי זה בכלל מקדש השם שמת על ידי מלכות של אקום בשביל שהוא יהודי. ואפילו שהוא מין קט של ירובעם בן נבט וחבריו, אבל מכל מקום הוא בכלל עולם הבא, ואין זה עניין שנהרג מגויים והוא עומד ברשעו שהביא הלבוש. וחילוק זה מצאתי עוד מפורש במערך אור זרוע, שחלק על מורנו הרב שמריה, שהורה שאין להתאבל על הקדושים שנהרגו על ידי גויים, והעריך שם מגמרא סנהדרין ומחלוקת אביי ורבא ונהרג על ידי גויים מה שראינו למעלה, אמרה בסנהדרין, ובסוף כתב וזה לשונו. ושוב מצאתי שכתב רבנו זקני בקובץ שלו בשם ספר המקצועות, וזה לשון רבן הזקני שכתב בספר המקצועות. מי שנהרג על ייחוד השם ועל קידוש השם ברוך הוא, בין בשעת שמד, בין שלא בשעת שמד, כגון דאמר אלי פלח לעבודה זרה, כן תעבוד עבודה זרה, והיא לא קטיל נלך, ואם לא אז נהרוג אותך, הוא מסר את עצמו למיטה ונהרג או נצלב או נשרף על ייחוד השם, כיוון שקידש את השם בנפשו ובגופו, כל ישראל חייבים להתאבל עליו ולקרוע ולהספידו בבתי כנסיות ובתי מדרשות, ואשתו לא תנשא עולמית משום כבוד שמי ומשום כבודו, וסיים וכו'. הנה עשה שני חילוקים, אחד בנהרגו על ידי גוי מתוך רשעו, ומשום דלב כי אורחי מת, הוא לא מת כדרכו, אז הווה אלי כפרה, ובזה תלוי כל מחלוקת בין אביי ורבא בגמרא סנהדרין. אבל מי שנהרג על קידוש השם בשביל שהוא יהודי, הרי זה קדוש יאמר לו בכל אופן. ממש לא נכון. מה שכתוב פה זה שמי שבאמת מסר את נפשו על קידוש השם. לא מישהו, סתם מישהו שמת. איפה הוא רואה את זה? אני לא יודע.
כנראה זה נקודת הנחה בסיסית שכל אחד, שזה לא תלוי
בבחירה. כן, אבל הוא מנסה להביא ראיות. את הראיות אני לא רואה. זה המקום היחידי שמצאתי מישהו שאומר את זה ומנסה לדון בזה באופן שיטתי. מביא ראיות. כל הראיות, אף אחת מהראיות שלו לא מתחילה להגיד את זה בכלל. כלום. להפך, כל הזמן מוצאים את התוספת הזאת של איפה בכל זאת גם אתה תרמת לעניין. כדי להצדיק את זה. או לכל היותר מדובר על זה שזה מחפר עליך, אבל לא על זה שעשית פעולה של קידוש השם. מיטה מחפרת אמרנו, זו סוגיה נפרדת. ולכן נראה לפי עניות דעתי, האיגבר שנהרג, טוב, זה כבר המסקנה לגבי הבן אדם שנהרג מהסקדים, אבל נדמה לי שבאמת... הניסיון הזה להראות את זה מתוך מקורות הוא מעשה לסתור. זאת אומרת, זה מראה שאין לזה מקורות. זאת אומרת, שאי אפשר... אני לא, אין לזה גם היגיון, אין לזה מקורות, אני חושב שזה לא מתחיל. טוב.